אז השיעור של היום מתחלק לשניים. החלק הראשון יהיה דיון תיאורטי, תורני, בנושא שנדבר עליו, והחלק השני יהיה דיון אקטואלי שמנסה לפרש את המציאות העכשווית של כמה עשרות שנים האחרונות על פי הדיון התורני שנעסוק בו לפני, בסדר? ובמה נדון? נדון בנושא שהוא אקטואלי להיום, אבל הוא אקטואלי גם לתמיד, בשירת הים. ומתוך הדיון בשירת הים, נדון גם ב... תודה רבה. זה מחזיק הדבר הזה? כן. או. יפה מאוד, תודה רב. אז נדון בשירת הים, בהקשר מאוד ספציפי. של שירה ונגינה. וזה הקשר מאוד מאוד מעניין, שתוך כדי שיעור אני אספר למה התעוררתי לזה דווקא עכשיו. כמובן, שירת הים, שביעי של פסח מחר, אבל זה, כמו שאמרתי, השיעור הזה רלוונטי לתמיד. אז קודם כל, דיברתי על זה פה כבר בעבר, אבל תמיד טוב להזכיר ששירת הים, או יותר נכון, קריאת ים סוף, זה נס מוזר מאוד. נס קטן. כל הנס קורה, דרך אגב, נכון? לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כלומר, היה אפשר אחרת, בדרך טבעית, להילחם עם הפלישתים ולנצח, אבל הקדוש ברוך הוא חס על בני ישראל שרק יצאו ממצרים והם עוד לא היו במצב של לחימה. וגם מי שמכיר את המפה רואה שאיפה שהים נקרע זה דרך הליכה שהיא מאוד מאוד קצרה. כלומר היה אפשר עוד קצת לעקוף את הים ולהתקדם. ומהצד השני חז"ל אומרים על קריאת ים סוף דברים נוראיים, באמת שאין כמותם כאילו בפאר וההדר והגודל של המאורע שנותנים לקריאת ים סוף, כאשר המדרש הכי מפורסם, אני מניח שאתם מכירים אותו, אומר שראתה שפחה על הים, מה שלא ראו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויחזקאל בן בוזי. כמובן למה בוחרים בישעיהו ויחזקאל? מה הם ראו? את מעשה מרכבה. זאת אומרת, רוצים להגיד שבקריאת ים סוף, אפילו השפחה, הפחותה שבחבורה, ראתה משהו שלא ראו כמותו כל עם ישראל. וזה דבר מעניין מאוד. ומלבד זה, חז"ל מקשרים את שירת הים לנבואה. בכל מיני מקומות, גם בגמרא. במסכת סוטה בדף למד עמוד ב', למדנו את השנה שעברה, אני לא אעריך בזה, וגם בגמרא המפורסמת במסכת פסחים דף קי"ז עמוד א', שעוסקת באמירת הלל. אז בשתי הגמרות הללו, בשתי הסוגיות הללו עולה ששירת הים היא קשורה מאוד בטבורה לקבלת נבואה. ועד כדי כך שיש דעה בגמרא בסוטה, שאומרת שאיך זה היה שירת הים? זה היה שמשה רבנו אמר חצי ראשון של פסוק, ואת החצי השני השלימו כולם ביחד, בבת אחת. זאת אומרת, הוא אמר השיר על אדוני, וכולם אמרו כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים, וכן הלאה. ובשביל זה כמובן צריך רוח הקודש גדולה, נכון? צריך איזו התעוררות פנימית שכולם יגידו אותו דבר. וצריך להבין למה חז"ל כל כך מקשרים בין נבואה לשירה. כאשר אנחנו מדברים על שירה, בשירת הים, צריך לדעת, אנחנו לא מדברים בעברית, המילה שירה, בעברית מודרנית שלנו, המילה שירה היא מילה מבלבלת. כי היא מכוונת לשתי פעולות בבת אחת. שירה יכולה להיות כתיבת שירה, זאת אומרת לכתוב מילים בצורה, באופן של שירה, ושירה יכולה להיות לשיר, נכון? זאת אומרת לעשות מוזיקה. ובמילים אחרות, באנגלית יש מילה לשיר מוזיקלי, זה נקרא סונג, ויש מילה לשיר שהוא כתוב, שנקרא פואם, וזה לא אותו דבר. בעברית, שזו תופעה מעניינת, אנחנו משלבים בין שני הדברים ביחד. אבל כאשר אנחנו מדברים על שירת הים, על איזה שירה אנחנו מדברים? על סונג פלוס פואם. כלומר, על שיר שאומנם הוא כתוב בשירה גבוהה, כמו שכותבים שירה, כמו, לא יודע מה, שכתבו רבי יהודה הלוי, או אחר כך ביאליק ואלתרמן. ומן הצד השני, הייתה שם מנגינה בוודאות, איך אנחנו יודעים? כי מה כתוב אחר כך? כתוב, ותיקח מרים אחות אהרון. הרב שוקרון שיושב פה מולי אמר לי שאני מצטט פסוקים באופן לא מדויק, אז אני אגיד שאני בטוח שעכשיו זה לא מדויק, בסדר? אז זה משהו כזה, ותיקח מרים אחות אהרון את התוף בידה ותצאנה כל בנות ישראל בתופים ובמחולות, כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. הנה מסב שיש בו את משה, משה יש לו זיכרון טוב, בסדר? הוא היה בתלפיות, צריך לזכור דברים, ולמרות שעכשיו הוא לא זוכר כלום, עכשיו הוא עושה הכל עם צ'אט ג'י-פי-טי, אבל פעם היה צריך לזכור דברים. אני אף פעם לא נדרשתי לזכור כלום, בסדר? 8 שנות לימוד, כמו שאתם יודעים, זה לא דברים שצריך לזכור. אז זה הפסוק, ואם כן, אם לקחו תופים ומחולות, נכון? סימן שהייתה שם מוזיקה בשירת הים. זה לא היה רק לכתוב שירה גבוהה, זה לא היה אמירה. הם לא אמרו את המילים, הם שרו אותם. והדבר הזה, חז"ל לקחו אותו לכיוון מאוד מאוד נבואי. וצריך לומר, מה שחז"ל עושים פה, הוא פשט הדברים שנאמרים בשירת הים, שהרי בשירת הים, בשלב מסוים, אנחנו עוברים משירה שמתארת את המאורע, לשירה שמתארת מאורעות עתידיים, שמעולם לא דובר בהם, נכון? שירת הים פתאום בשלב מסוים, נאמר מה תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך, והפסוק האחרון, אדוני ימלוך לעולם ועד. צריך לזכור, מקדש אדוני כוננו ידיך, הציווי של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מגיע רק אחר כך, בפרשת תרומה. אנחנו עכשיו נמצאים בפרשת בשלח. זאת אומרת, הם עוד לא שמעו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יבנו מקדש, אבל הם אמרו, מקדש אדוני כוננו ידיך. ודיברנו על זה כבר בעבר, שיש פה כמובן איזושהי הדרגה, נכון? יש פה כמה שלבים של תביאמו ונתאמו בהר נחלתך, הכניסה לארץ, ואחרי זה מקדש אדוני כוננו ידיך, בניית המקדש, ולבסוף המדרגה העליונה של הגאולה הסופית, אדוני ימלוך לעולם ועד. אבל מה שברור לענייננו, שיש פה התעוררות נבואית עצומה. ויותר מזה, אנחנו מכירים עוד סיפור במקרא, סיפור מכונן, שהיה נביא בשם אלישע, כולנו מכירים אותו, תלמידו הגדול של אליהו, שהתבקש והתנבא על ידי מלכי יהודה וישראל בשיתוף פעולה לקראת המלחמה במואב, נכון? ואלישע אומר, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו רוח השם. זאת אומרת, כדי להתעורר לנבואה, אז אלישע צריך איזה ניגון, כדי שיעורר אותו. ומכאן חז"ל לומדים הרבה דברים מנבואה, שאין הנבואה שורה, אלא מתוך שמחה, והם לומדים, זה גם שם בגמר בפסחים קי"ז, שהנבואה קשורה איכשהו בעומק של היצירה. ואני חיפשתי הרבה זמן, לא היום, אבל מזמן, חיפשתי הרבה זמן, מישהו שיגיד את זה מפורש, מישהו שידבר על זה. ומצאתי דבר נפלא, בפירוש שהוא לא כל כך ידוע היום, אבל בזמנו היה ידוע מאוד, של רב שנקרא רבי יוחנן לוריה. רבי יוחנן לוריה היה מגדולי רבני אשכנז לפני 600 שנה. הוא היה הדוד של הסבא רבא של המהרש"ל, אם תרצו איזה ייחוס משפחתי, אבל זה, הוא קודם עוד במהרש"ל. והוא כתב פירוש על התורה, שקראו לו משיבת נפש, וציטטו אותו הרבה במהלך הדורות. אבל הוא יצא לא מזמן, לפני איזה, לא יודע, אולי 12-13 שנה, בהוצאה של מכון ירושלים. אז אין לי פה את הפירוש, אז אני אקרא את זה מהספר שלי, אבל זה ציטוט, זה לא אני. אז הוא אומר משהו נפלא, הוא ממש מסביר את הנקודה, הוא אומר, כשהיו הנביאים טרודים, ורצו להשתמש בנבואה, הביאו לפניהם המנגן לפקוח ליבם. כי סוד הנגינה בפה או בכלי זמר משמח הבריות, שיפתחו כל הסימפונות הסתומים, וזהו תכלית השמחה הפנימית. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, אין השכינה שורה לא מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה שנאמר והיה כנגן המנגן וכו'. הרי מבואר שחושב הניגון לשמחת מצווה. והיינו כמו שביארתי שהניגון על פי החוכמה מפקח ומרחיב הלב לעורר הלב לקבל שפע, וכן כל דבר אומנות. זה מעניין, הוא ממש משתמש במילה אומנות. הוא אומר, זאת אומרת, כדי לעורר את הנבואה צריך יצירה. עכשיו השאלה היא, למה? למה יש קשר בין יצירה, וכמובן אחר כך זה כבר עבדנו פה הרבה, שגם רבי נחמן אומר את זה בהרבה מקומות, נכון, הוא מקשר בין הניגון לנבואה, ואפילו הוא מקשר בין הניגון למשיח, שיביא ניגונים חדשים, שיהיה לרוח הקודש מתוך כך, ושהוא יביא את כל עם ישראל לרוח הקודש. למה? למה יצירת אומנות קשורה בנבואה? אני רוצה לעשות קצת פילוסופיה כדי להסביר את זה, אבל פילוסופיה פשוטה, לא כל כך מסובכת. אחד ההבדלים הגדולים בין כל חכמי ישראל כמעט לדורותם לבין הפילוסופים היוונים זה בתפיסת האלוהות. ושאומרים לכם שהרמב"ם מתבסס בתפיסת האלוהות שלו על אריסטו, אז תגידו זה שקר וחזק. כי יש ביניהם הבדל אחד שהוא על פניו, הוא קטן, אבל הוא צובע את הכל ככה ששתי הגישות לא יכולות להיות ביחד. עכשיו קצת פילוסופיה, תחזיקו איתי ראש, זה לא כבד. בעצם בתפיסה היוונית, האריסטוטלית של האלוהות, יש איזושהי אמירה שהיא מאוד הגיונית אגב, היא לוגית, שאומרת מה זה אלוהות? אלוהות זה חוכמה מושלמת. זאת אומרת, האל יודע הכל. והוא תכלית החוכמה, כלומר הוא החוכמה עצמה. עכשיו, מה המשמעות הראשונה שנגזרת מזה? שא' האל לא יכול לטעות, עד כאן אנחנו מסכימים, זה נוח, זה נכון? אבל המשמעות השנייה שמיד נגזרת מזה, זה שהאל חסר בחירה חופשית. למה? למה? כי אם אתה יודע הכל, אין לך את האופציה לבחור. אתה חייב לבחור באופציה המה? הכי טובה. בואו ננסה לחשוב על זה, תחשבו שהאל יודע הכל שלנו, עכשיו נצמצם אותו לעולם שבו לדעת הכל זה לדעת את כל הדרכים ועומסי התנועה, ובעצם האלוהים שלנו הוא סוג של ווייז. אז מה יקרה? הוא אף פעם לא יוכל לטעות, וזה לא יהיה רציונלי לפעול בדרך אחרת מהדרך הכי טובה. נכון, אם אני מחשב עכשיו את הדרך, אני רוצה לנסוע מפסגות אפק בראש העין למרום נווה ברמת גן, אז אפשר לנסוע דרך בני ברק, נכון? להיכנס לבני ברק, ואפשר להיכנס ישר לרמת גן, זה שתי האופציות שיש. אז אני שם ווייז, והווייז אומר לפעמים ככה, לפעמים ככה, תלוי כנראה בעומסי תנועה, בדברים כאלה, בבני ברק יש לפעמים הפגנות על הגשר, ואז אתה בעצם, אם אתה אדם רציונלי, אתה חייב לעשות מה שהווייז אומר, נכון? בהנחה שהווייז לא טועה, אני יודע שהווייז לפעמים טועה, אבל נניח שהוא לא טועה לעולם, אתה תהיה חייב לעשות מה שהוא אומר לך, כי זה הדרך הכי נכונה ללכת מה. ולנסוע בה במקרה הזה. אבל אז אתה לא רציונלי. והנחת יסוד נוספת חייבת להיות שהאל הוא גם רציונלי, זאת אומרת שהוא לא בוחר בחירות גרועות. נכון? למה לבחור בחירה גרועה? למה לך לעשות דרך של 8 קילומטר שתיקח לך רבע שעה, במקום לעשות דרך של 6 קילומטר שתיקח לך 12 דקות? אין שום סיבה. לא, זה לא בחירה אמיתית. אני מסביר, כי זה לא בחירה אמיתית. כי האל רוצה לעשות את הכי טוב שיש. זה חלק מהמהות שלו. זאת אומרת, לפי אריסטו, להגיד על האל שהוא בוחר לטעות, יש בזה סתירה לוגית. כן, כי הוא לא יכול לטעות, אז הוא לא יכול לבחור לטעות. אז במילא, מתי יש בחירה? למי יש בחירה? למי שלא יודע. למי שהחוכמה אצלו היא לא שלמה. נכון? הוא יכול לבחור. שזה מי? אנחנו, בני האדם, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, בטרם היה הווייז.
יש להם, לכן זה ייצור ביניים, שהוא לא יודע הכל, אבל...
אף אחד לא ייצור ביניים, יש שני סוגי יצורים בעולם בלבד. יש את מי שיודע הכל, יש עוד סך וחומר, וזה האל.
אבל הם לא רואים הכל בזה.
לא, אנחנו עכשיו, אנחנו עם אריסטו, לא עם המלאכים, ואצל אריסטו זה נורא פשוט, כי כל מי שלא יודע הכל, הוא לא שונה במהותו מזה שלא יודע כלום. זה רק עניין הדרגי. אבל לדעת הכל, זה שוני מהותי. כי אז אין לך בחירה, ומי שלא יודע הכל, הוא זה שבוחר. הדבר הזה הוא נגד כמעט כל חכמי ישראל בכל הדורות, ובטח ובטח שנגד הרמב״ם, כי הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שלאל יש דבר מה נוסף, חוץ מהחוכמה. הוא מקבל את התפיסה האריסטוטלית, שהאל הוא המדע והוא היודע והוא הידיעה ויש לו חוכמה אינסופית, אבל הוא מוסיף עוד כוכבית קטנה שמשנה את הכל, שאומר לאלוהי ישראל יש עוד דבר שהוא לו רצון. הרצון הוא מעבר לחוכמה. זאת אומרת, האל הוא לא רק סך כל החוכמה, אלא יש לו מאפיין נוסף לחוכמה שנקרא רצון, וברצון בעצם שמה לאל יש בחירה חופשית. כי הרצון הוא מעל החוכמה. ואם האל רוצה משהו, אז הוא הדבר הרצוי, והדבר הטוב, והוא לא צריך להתחשב בכללי החוכמה. במובן הזה גם, האל הוא טרנסצנדנטי, הוא מחוץ לעולם, הוא לא איתנו פה. כמובן, אצל הרמב״ם זה אולי איזה תוספת בתפיסה האריסטוטלית, אצל המקובלים, זה עיקר התפיסה. כלומר, האל יש בו גם חוכמה, אבל העיקר הגדול שאנחנו עוסקים בו זה מושג הרצון. עכשיו ננסה להבין מה זה רצון. כי גם רצון, להגיד רצון על האל, שהאל רוצה משהו, זה דבר מאוד מאוד מסובך. כי הרי אנחנו מניחים שהאל הוא מושלם בתכלית השלמות, ולכן במילא לא חסר לו שום דבר. אבל, שנייה, אבל רצון נובע ממה? מחיסרון. זאת אומרת, אני צמא, חסר לי מים, אז אני שותה מים. אני רוצה מים. נכון? כי מה תמיד רצון נובע מחיסרון? מה אתה רוצה לשאול?
גם זה שיש לו רצון, מצד שני הוא משלם את החדש שלמות, אז הוא לא יוצא לעשות אף פעם משהו רע.
רגע, זה עוד נושא, שאלת הרע זה שאלה נוספת, שאנחנו לא נכנס אליה כרגע. אני רוצה להישאר על שאלת הרצון בכוונה. כי בעצם הרצון הוא בעיה פילוסופית. הרצון הוא תמיד משהו שאני רוצה כי חסר לי אותו. ואם לקדוש ברוך הוא לא חסר שום דבר, כיצד ייתכן שהוא רוצה דברים?
אולי זה מה שעוד לא קרה. כמו שאני רוצה שהילדים שלי
יגיעו למה שחסר. אבל זה אומר שזה חסר לו. זה אומר שזה חסר לו.
לא, אבל לא דבר שמה.
כן, אבל מה המשמעות של זה? זה שאתה רוצה לילדים שלך משהו, זאת אומרת, חסר לי משהו שאני מקווה שהוא יהיה.
לא, אני רוצה שהוא... יגיע למקום
מסוים,
עכשיו הוא לא יכול להיות שם בגלל
הגיל
שלנו.
כן, אבל עוד פעם, אבל למה שהקדוש ברוך הוא יהיה פער בין השאיפה למציאות, בסדר? זאת אומרת, הוא מעל הזמן, הוא לא כפוף לחוקי הזמן. ולכן, כדי להבין זה טוב יותר, אנחנו חייבים להבין שיש מושג נוסף של רצון שלם יותר מהמושג של רצון הנובע מחיסרון, והוא רצון שהוא לא נובע מחיסרון. זאת אומרת, רצון להגדיל את האינסוף. יש לי כבר הכל, ואני רוצה את הכל הזה בגדול יותר. בסדר? זה מובן קצת?
זה יכול להיות מובן?
מה? לא. אבל עוד פעם, זה מה שהרב קוק קורא לו, מה שיש באורות הקודש בחלק ב', תורת השלמות וההשתלמות. כן?
יש לך כדוש ברוך הוא חוסר מסוים. חוסר מסוים זה
בבחירה
החופשית שלנו. זאת אומרת, כל מה שאני לא עושה
כרצונות,
ואני יכול לא לעשות
כרצונות,
אז בעצם זה משהו ש...
אבל זה עצמו שאלה, אתה מבין? זה עצמו כבר מתחיל. פה אתה כבר... כבר זה אפשר לשאול שאלה, אז אגיד, רגע, איך ייתכן שיש חיסרון? ועונים בזה כל מיני תשובות כאלה שהן בדרך כלל לא מספקות אותם, שזה אומר זה מצידו, מצידנו, אבל כאן אני רוצה להגיד משהו יותר, יותר, יותר יסודי, שלהגיד, וזה מה שהרב קוק אומר, זה לא אני, הרב קוק אומר שבעצם הרצון האלוהי הוא לא רצון שנובע מחיסרון, הוא רצון שנובע מזה שאת האין סוף אפשר לעשות יותר גדול. כן, עכשיו רגע, עכשיו תמיד שאומרים את זה, זה נשמע כזה, מה אתה מבלבל לי את המוח, נכון? או שזה חסר או שזה שלם. אבל הדוגמה לזה בעולם שלנו, בחיי אדם, זה יצירה ואומנות. למה? כי, וכאן זה נכנס עוד סוג של פילוסופיה, אבל אני לא ארחיב בזה מדי, פילוסופיה של האסתטיקה, אבל יש כאן איזו נקודה מאוד מאוד עדינה, שבעצם אדם שהוא יוצר באופן מושלם, הוא לא יוצר בגלל שחסר לו משהו. הוא יוצר בגלל שהוא מביא את עצמו לביטוי. או במילים עמוקות יותר, כל ההוויה, כל העולם, זה יצירה של הקדוש ברוך הוא. זה יצירת אומנות של הקדוש ברוך הוא. נכון? אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. כי כל ההוויה היא יצירה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יצר אותה כי היה חסר לו משהו, הוא יצר אותה כי הוא רצה לבטא את עצמו איכשהו, כן.
ביטוי
לנתינה. זה יכול להיות ביטוי לנתינה, אבל לא חייבים להגיע עד לשם, זה מדרגה יותר גבוהה, מטבע הטוב להטיב וכדומה. אני רוצה לייצר כאילו בקדוש ברוך הוא, בלי להגיע אחרי זה מה קורה שיש עולם. למה? כי מבחינתי, מה שחשוב כרגע זה לא הקדוש ברוך הוא, כן, תמיד חשוב הקדוש ברוך הוא, אבל לא, בדיון הפילוסופי הזה, מה שחשוב זה אנחנו. זאת אומרת, גם אצלנו חיי אדם, יש לנו סוגי רצונות, וזה דיברנו הרבה פעמים. נכון? למשל, יש לנו רצון לאכול ארוחת צהריים. יש לנו רצון ללמוד הנדסה באוניברסיטה כדי להתפרנס טוב. יש לנו רצון לתקן עולם מלכות שדי. זה יותר גבוה, זה נשמע רציני. אבל יש גם לפעמים רצון כזה שלא בטוח שהוא יכול להופיע. לא בטוח. אבל הוא בפוטנציאל נמצא. רצון ליצור משהו שהוא לא נובע מזה שחסר, לא חסר לי כלום. אני רק רוצה להרחיב את העצמי שלי. לא יצא מזה שום דבר. אין משהו שאם אני לא אצור, הוא יהיה חסר לי. לא יהיה חסר לי כלום. אבל אני בכל זאת רוצה אותו. מבינים מה שאני אומר? וזה קשור מאוד לאומנות וליצירה. ולכן לא פלא שאומנות ויצירה קשורות בנבואה. כי בעצם נבואה זה בדיוק המקום, או נגיד את זה אחרת, למה שאדם ירצה להיות נביא? לא חסר לו כלום. לא חסר לו כלום. בדרך כלל הנביאים, ואולי אני מדבר על זה בהמשך, לא רוצים להיות נביאים. הם לא מתלהבים מהרעיון. מי הדוגמה הקלאסית בזה? יונה. כן? הוא לא רוצה להיות נביא. אז בדרך כלל אומר יונה שהוא לא רצה להיות נביא, כי הוא לא רצה שהנבואה שלו לא תתקיים, נכון? כי כאילו הוא בא והוא אומר, מה, אני אגיד לכל החבר'ה בנינווה שצריך להשמיד אותם, ואז הם יחזרו בתשובה, ובסוף לא ישמידו אותם, ומה יצא? ששיקרתי. זה לא הפשט של הנבואה של מה שקורה בספר יונה. הפשט של מה שקורה בספר יונה זה שהוא פשוט לא רוצה להתנבא, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תעזוב אותי, זה גדול עליי, אין לי עסק איתך. לא שהוא לא כופר, הוא לא, חס ושלום, הוא בטוח רצה גם קרבת אלוהים, שהוא יוצא ממעי הדג, הוא אומר שירה בסגנון נבואי מקסים. אבל מה, למה שאני ארצה את החוויה המטלטלת הזאת של לשמוע את דבר השם?
זה מנחית
אחריות, אבל למה שאדם ירצה להיות נביא? כלומר, באופן פשוט ברור שהטבע הוא לא לרצות כזה דבר.
למה?
כי זה כבד, זה כבד. זה מעיק, זה מטלטל את כולך, בדיוק, זה מטלטל את כולך. זה לא דבר פשוט, זה דבר שבורחים ממנו, שמשה רבנו ברח ממנו, שירמיהו ברח ממנו, שישעיהו ברח ממנו. כל הנביאים בורחים ממנו, תעזרו, למה אני? וגם בדרך כלל זה לא עושה לך חיים טובים, תכף אולי נסתכל על זה, תכף לי תנך. לא את התנך הצבעוני, את חייבת הזה, מהסימנים, יותר קל. ובכל זאת, בכל זאת, אנשים לפעמים רוצים להיות נביאים. כי למה? כי יש משהו ברצון הזה לפגוש את האינסוף. להרחיב את עצמך למפגש עם האינסוף. זאת אומרת, יש באומנות משהו מאוד דומה למה שיש בנבואה. ולכן לא פלא שיש קשר אדיר בין יצירה ובין נבואה, וגם לא פלא שבעם ישראל, ככל שהעמיקה הגלות והתרחקנו מהנבואה, אז התרחקנו גם מהיצירה. עכשיו מיד אתם תגידו לי, לא נכון, יש לנו תור הזהב של משוררי ספרד בימי הביניים, רבי אברהם בן עזרא, רבי יהודה הלוי, רבי שלמה בן גבירול, כל קבוצה נחמדה והנאה הזאת שכתבו שירים באמת על גבול רוח הקודש, שירים מדהימים, באמת. היכולת שלהם לבטא את עצמם לא נס לך עד עצם היום הזה. יש פה כלל, פה בבית כנסת שלנו, יש מלחמה. איזה מלחמה? בשירים. כי היום יש תופעה מדהימה שאנשים שרים שירי שבת נגיד, והם לא מפרידים בין כל מיני שירים שהם באמת, אתה יכול להרגיש את הקדושה שיש בתוכם. זה בסגנונות שונים אגב, זה בסגנונות, אני הרבה יותר אוהב באופן אישי את הסגנון האשכנזי, את השירה האשכנזית, את הפיוט האשכנזי. אבל גם הפיוט הספרדי, אתה יכול להרגיש את הרוח הקודש בתוכו, כאילו. וגם הדיוק שבמילים והאסתטיקה והרמת היצירה היא אדירה. לעומת זאת יש פיוטים שנכתבו על ידי רבנים או אברכים שחיים בזמננו ותפסו ונהיו אופנתיים, שזה כמעט מביך לקרוא את המילים שלהם. אבל לא נורא שזה מנגינה יפה שזה שיר ערבי, אז אפשר לשיר את זה בין אבן עזרא רבי יהודה הלוי. אז פה אנחנו מאוד לא מתלהבים מהדברים האלה, כי פיוט זה אומנות יוצאת אופן. זה לא שבדורות האחרונים לא היו פייטנים גדולים, היו פייטנים אדירים. אבל בעיקר בצפון אפריקה, אגב, בעדות המזרח זה ירד, אבל הפייטנים הארץ ישראלים החדשים שכותבים שירים כאלה שם כמו פזמונים של גלגלץ, זה משהו היום. אז על כל פנים, אם אני חוזר לענייננו, אז בעצם נכון היה פרץ של שירה, אבל זה לא חדר לתרבות של עם ישראל, לחיי היום יום שלהם. זה היה פעילות אליטיסטית של אנשים בודדים. זה לא שהשירים האלה רצו בכל מקום זה לא נהפך להיות יצירה נבואית חדשנית שבעצם נכנסת לתודעה של, של, של פשוטי העם. איפה זה כן קצת קרה? זה בדיוק, זה התחיל בצפת. בצפת התחילו, אנחנו תמיד זוכרים את גדולי, את הארי ואת הרמק, אבל אנחנו שוכחים עוד תופעה שהתחילה בצפת, זה מקובלי צפת, של רבי שלמה אלקבץ שהכניס לנו את אחד דודי, רבי אלעזר עזקרי שהכניס לנו את ידיד נפש, שזה פיוטים מדהימים, כי אני לא, קטונתי מחלק ציונים, אבל אי אפשר שלא לראות כמה זה דברים יפה, ידיד נפש, שלב יפה. ובעצם למה? כי התחיל קצת התעוררות של הגאולה, נכון? שם התחיל המהלך של הגאולה, שרבי יוסף קארו שומע בליל שבועות, אני המשנה דוברת עליך, בואו תעלו לארץ ישראל, רב לכם שבת בגלות, ואז מתחיל המהלך של הגאולה, ואחרי זה מתפתח ומתקדם, וגם אצלכם האשכנזים, אצל החסידות, פתאום יש ניגונים, ונכון, אגב, נכון שהניגונים של החסידים, הרבה פעמים זה נלקח בתשתית שלו מהניגונים של הגויים שהיו מקבלים באותה תקופה. אבל בסדר, ככה זה. זה טוב, זה בסדר. ואז מתחילה התעוררות ויצירה מוזיקלית חדשה. ואנשים יוצרים ניגונים, עושים אותם בתוך התפילות, בתוך סעודות שבת, בתוך הקדושה היומיומית של האדם הפשוט. ומתחילה להתפתח איזו יצירה, זאת אומרת, אם נאמר שהחסידות, זה לא פלא שהחסידות היא תנועה קצת נבואית, נכון, האדמור המקורי, לא של היום, היום זה אדמור, זה כאילו, כן, זה... ובא השמש וזרח השמש, כן, זה לא תמיד הכי מדהים, אבל בחסידות המקורית, כאילו, מה זה הדמות של אדמור? אדמור הוא לא סתם רב, נכון? הוא אפילו לא חייב להיות רב. בדרך כלל היה בעיירה שהיה באדמור, היה בה גם רב, הוא לא תמיד היה אותו אחד, בדרך כלל לא היה. האדמור, את מי הוא מחליף בעצם? את הנביא, נכון? זאת אומרת, האדמור הוא סוג של מי שבא להרביץ בך דברי אלוהים חיים, שאתה בא לדבוק בקדוש ברוך הוא, ולכן אתה יכול להיות קרוב אליו. ולא פלא שהחסידות היא תנועה קצת נבואית, והכניסה גם, יצירה חדשה. ולכן אנחנו צריכים לשאול, ופה אנחנו כאילו עוברים קצת לחצי השני של השיעור, אנחנו צריכים לשאול, מה, הרי אנחנו נמצאים כבר פה בארץ ישראל, אתה יותר מ-100 שנה, מדינת ישראל קיימת, עוד 177 שנה, ומה, איפה זה פוגש אותנו, מה שנקרא? זאת אומרת, אנחנו נורא רוצים להתקיים לנבואה, והאם היצירה המוזיקלית הישראלית החדשה מקדמת אותנו לנבואה? אז אני אתחיל קודם כל מהתשובה שלי, בסדר? אני אתחיל מהתשובה שלי במילה אחת ואז אני אפרט. התשובה היא כן, חד משמעית כן. זאת אומרת, אני אגיד את זה בצורה יותר בוטה. אני כל הזמן מסתכל, כאילו אני מספיק מבוגר כבר כדי לראות תהליכים שקרו בימי חיי. איפה היינו לפני 20 שנה ואיפה אנחנו היום. כן, או 30 שנה, לא משנה. ואני כל הזמן מנסה להסתכל ולראות מה קורה עם הגאולה. זאת אומרת, איך הדברים הולכים. ואני חושב שבנושא הזה של יצירה מוזיקלית, זה אחת ההוכחות הכי חזקות, בעיניי, לכמה אנחנו עמוק בתוך הגאולה. וכמה אנחנו מתקרבים לנבואה. ואני אסביר את זה, אסביר בכמה מילים. בסדר, סקירה קצרצרה, באמת, אני לא מומחה גדול, אבל מספיק אני יודע, כדי לתת סקירה כזאת, אז כמובן מוזיקה ישראלית זה המצאה חדשה לחלוטין, לא היה ישראל, אז לא היה מוזיקה ישראלית, והמוזיקה הישראלית התחילה עם היישוב, עם היישוב החדש, והתחילה עם מה שאנחנו קוראים לו היום שירי ארץ ישראל היפה או הטובה, וזה היה שירים כאלה שבעצם עירבו סגנון מזרח אירופי, כי הכותבים שלהם היו מזרח אירופאים, הלחנים תמיד היו מזרח אירופאים, והמילים היו מילים שהתאימו לאותה תקופה של ההתיישבות, של התחלה, שם הרי גולן, הושט ידך וגע במקנה, כמו רחל המשוררת, לאה גולדברג, וזה התחיל משירה כזאת, שא' הייתה מאוד אידיאולוגית, מאוד מגויסת, והייתה מאוד מאוד חילונית, מאוד חילונית, ומאוד חדשנית, כאילו אנטי מסורתית גם, לא רק חילונית, היו אגב משוררים, היו יוצאי דופן, היה את זלדה, היה כמה תופעות יוצאות דופן, אבל השירה, המוזיקה שהתחילה להיווצר הייתה מאוד מאוד חילונית, שבגבול, בקצה הכי הכי לא חילוני שלה, נגיד בתקופה של אחרי קום המדינה כבר, אפשר למצוא אנשים כמו יורם גאון. יורם גאון שהוא עשה מוזיקה שהיא לא, היא חילונית בעיקרה, והיא חילונית שקצת מתכתבת עם המסורת. שקצת עוד מדבר את השפה, שקצת אפשר להרגיש אותה שגם אנשים, מה? ביאליק הוא כופר, ביאליק עושה את השירה, זאת אומרת ביאליק כל השירה שלו, שברובה הוא לא הולחנה, במעט גם, אבל זו שירה של הפיקור, זאת אומרת שבן אדם, לא הכנסנו עכשיו לקרביים מה הוא היה ומה הוא לא היה, אבל ברור שהשירה של ביאליק היא שירה כזאת שקוראת תיגר על המסורת בצורה בלתי רגילה. בסדר? היא בטח ובטח לא שירה מסורתית, והיא בטח ובטח לא רוחנית ויהודית, היא הרבה יותר אידיאולוגית. ואם היא לא אידיאולוגית, אז היא רומנטית. כן? הכניסי לי תחת כנפך והיא לי אם ואחות. זה לא שירים אתה לא יכול למצוא את זה ביאליק, איזה משהו שאתה אומר, זה מתכתב באופן עמוק עם המסורת. אבל אני לא באתי לדבר על ביאליק, אני באתי לדבר על שלמה ארצי. זאת אומרת, מי שהמציא את השירה הישראלית, את המוזיקה הישראלית, זה שלמה ארצי, ולא ספק. לא ספק. כן, long may he live, הוא עדיין איתנו, אבל הוא המציא את המוזיקה הישראלית. הוא אבי המוזיקה הישראלית. כמו שביאליק הוא המשורר הלאומי, אז שלמה ארצי הוא הזמר הלאומי. ללא ספק, הוא היה לפחות. וכל מי שגדל פה נראה לי, אולי שלמה ארצי הרי התחיל בלהקות הצבאיות, מה שאז היה כאילו המוזיקה, בשנות עד שנות ה-70 זה היה המוזיקה בישראל, להקות צבאיות, כן, מוזיקה כזאת מגויסת, פטריוטית, אבל פתאום שלמה ארצי פרץ והוא יצר את המוזיקה הישראלית, ומה המוזיקה של שלמה ארצי? המוזיקה של שלמה ארצי כאילו הגדירה, היא עשתה שני דברים, כמו תמיד ביצירת אומנות טובה, היא מצד אחד מגדירה את החברה שהיא סביבה, מצד שני היא מוגדרת על ידיה. זאת אומרת, יש פה דיאלקטיקה. שלמה ארצי כאילו היה מייצג המושלם, וגם זה שנתן את הטון והגדיר את הטון הזה, של מהו הישראלי החדש, החל משנות ה-70. ומהו הישראלי החדש? הוא מאוד חילוני. זאת אומרת, זה שלמה ארצי, אין מסורת, זה לא שאין דת, זה לא שאין רוחניות, זה לא שאין יהדות, זה לא שהוא כשעצמו חילוני, כל אלה נכונים, אבל אין אפילו רפרנסים קטנים כאלה לעולם המסורתי, כלום, שום כלום, והוא מאוד אשכנזי, אבל לא קוראים, הוא ישראלי, אבל ברור שהסגנון שלו הוא לא מזרחי, הוא מאוד צבר, הוא גדל בארץ, יש לו עברית יפה, אין לו שפה אחרת חוץ מהעברית, הוא מתכתב עם מה שקורה באמריקה, באירופה, אבל בסגנון ישראלי תמיד, תמיד מדבר לקהל הישראלי, והוא יצר ז'אנר שלם שסביבו קראו לו מוזיקה ישראלית, יכול להיות שעד היום קראו לו מוזיקה ישראלית, ובעצם הז'אנר הזה שולט בחיים שלנו בשליטה מוחלטת עד שנות ה-90, שליטה 20-30 שנה, וגם היום, גם היום אני חושב שעדיין אצל רוב האנשים המבוגרים זה נתפס כמוזיקה ישראלית. מה שאתה חושב על מוזיקה ישראלית, את מי אתה מצפה לראות את התמונה שלו בוויקיפדיה? שלמה ארצי. אבל אז קוראים כל מיני דברים. קוראים כל מיני דברים, ששוב, הם גם תהליכים כלל ישראלים, אבל כאילו שקוראים גם בחברה, אבל הם קוראים במוזיקה. אחד, שכנס מוזיקה מזרחית. פתאום מה שהיה מוזיקה מזרחית, נהפך יותר ויותר להיות מוזיקה ישראלית. נכון, בהתחלה זה היה ברור שיש מוזיקה ישראלית, אשכנזים הם לא אשכנזים, הם ישראלים, ויש מוזיקה מזרחית, זו ארגוב, ועדיף שתהיה נרקומן. כן, שתמות מנת יתר, זה יותר מסתדר, כי זה עונה לאתוס, אבל לאט לאט פתאום המוזיקה המזרחית הולכת ונהיית יותר ויותר ישראלית, יש אייל גולן, שרית חדד, ככה בשנות ה-90, זה עדיין מזרחי, אבל זה כבר יותר ויותר מתכתב עם המוזיקה הישראלית, ויש תופעות כאלה שמערבבים, כמו טיפקס או כנסיית השכל, שמביאים כאילו כל מיני אלמנטים מזרחיים לסגנונות מוזיקה שונים, ויש עוד דבר, ומתחיל איזה ניצוץ של הכנסה של משהו של מסורת. איפה? מי הראשון שעושה זה בישראל? מה אתם אומרים? מעניין אותי אם מישהו יחשוב. מי הראשון? לא. מי הראשון שעושה את זה? לא, לא. לא. מי שעושה את זה באופן חד משמעי, אני מדבר כרגע שהוא נכנס למיינסטרים ממש, זה אהוד בנאי. אהוד בנאי, אדם בלי כיפה, עוד אין לו כיפה על הראש, אבל הוא מכניס מסורת. זאת אומרת, אהוד בנאי עושה שירים כמו רחוב האגס אחד, שבסוף יש שיר מדהים. בסוף השיר הוא שר את הסדר לסעודתה בצפרה בשבתה. את הפיוט של הארי הקדוש לסעודת שחרית של שבת קודש. ואהוד בנאי יש לו מלא אזכורים של פסוקים ודברים ורמזים כאלה, והוא עושה מוזיקה שהיא הרבה יותר יהודית, היא חילונית עדיין. אבל יש בזה ניצוץ, גוון, מאוד חזק מסורתי. אחר כך, במקרה או שלא במקרה, הוא גם יחזור בתשובה ויעשה מוזיקה הרבה יותר דתית. ובשנות ה-2000, מי שזוכר, בסביבות שנת 2004 או 5, יצא אלבום של אהוד בנאי שנקרא בלוז כנעני, שזה היה להיט במדינה, וזה אלבום מאוד יהודי, נכון? שיש שם את בלוז כנעני שיושבים על דף גמרא, הוא ומאיר אריאל, ויש שם שירים כמו היברו מן, שמדבר על 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 לשון הקודש, ויש שם אזכורים ממשה רבנו וכל מיני דברים שהם כבר אחרת לגמרי ממה שהכרנו עד עכשיו. ופתאום זה בסדר, עדיין צריך לזכור, ב-2000 בשנים האלה שמעו הרבה יותר מוזיקה חילונית, מה שיותר, עדיין המוזיקה החילונית שולטת בענק. בסדר, עדיין שאתה פותח רדיו, רוב הסיכויים שתתפול על מירי מסיקה, לא על אהוד בעיניים. כן? אבל, אבל יש איזה, איזה ניצוץ. אגב, היה יוצא דופן, היה שיר של, של זמר בשם מוקי. אתם בטח זוכרים שהוא עשה שיר שנקרא אלוהים. זה שיר מאוד, כן, אין לי שום ספק בך, אתה בי ואני בך, מאוד עם תוכן דתי, אבל מכיוון שהוא דמות כל כך שמאלנית, חילונית, מובהקת כזאת, זה עבר בשלום. כי זה היה רק שיר. אגב, קורה עוד משהו, בשנות ה-90, המוזיקה מתחילת יותר רוחנית פה. מתחילת תופעה שלא הייתה. המוזיקה החילונית שהייתה, של שלמה ארצי, היא לא רק חילונית, היא גם, לא רוחנית. זאת אומרת, מה? רגע, 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 שנייה, זה הצד ההפוך, זה כאילו... אז מתחיל בשנות... או, יפה, יפה, פתאום בשנות ה-90, כן? אז הנה אורי היה גדל בשנות ה-90, אז הוא יודע, אז היה פתאום שנטיפי ובומבמלה, ומי היה שם? מוש בן ארי ושוטי הנבואה, זה, הוא היה המגדירים של התופעה, שבע, להקת שבע, ששרה סלם עלינו ועל כל העולם. זה מוזיקה שמביאה תוכן, תוכן כאילו, שהוא תוכן רוחני, הוא לא רק מדבר על החיים, הוא לא מדבר רק על אהבה, הצלחה, דיכאון, הוא מדבר גם על דברים ברומו של עולם. אתה מבין? זאת אומרת שיש לך שירים כמו של שוטי הנבואה, שהוא שיר בודהיסטי, כן? אין אני, נכון? זה שיר שכל כולו מדבר על, 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 על תוכן דתי, רק לא יהודי. זאת אומרת, הלהקות הללו הן הראשונות שמביאות תוכן רוחני, רק כשהתוכן הרוחני הזה, אגב, לפעמים יש שם גם איזה הקיצות, נכון? מוש בן ארי עשה את שיר המעלות, זה מאוד הצליח אז. אבל בדרך כלל הוא תוכן דתי שמגיע מאיפה? מהמזרח. הינדי, בודהיסטי. וזה מה ששולט פה, וזה מה ששולט פה במוזיקה. ואז אפשר להגיד ב-15 שנה האחרונות, התחיל מהלך, שפתאום אתה קורא, אתה עושה משהו שאני אומר, שהנוער של היום, או אפילו בני 20 ומשהו, הם לא יכולים להבין כמה זה מוזר למי שגדל כמו שאנחנו גדל. שבעצם פתאום נכנס למיינסטרים הישראלי, לא המגזרי, של מגזר כזה או אחר, נכנסת מוזיקה שהיא מוזיקה יהודית. זאת אומרת שהתוכן השורשי שלה זה אלף כל בזהות של היוצרים, שהם אנשים בדרך כלל דתיים, מאמינים.
גם שלומי שבת,
והוא
היה כן מאוד.
מי?
שלומי שבת.
נכון, אבל הוא בגוון מזרחי כזה, אתה מבין, המזרחים מותר הכל, המזרחים, כי שמים כיפה גם שולחים לכלא. כן, זה כאילו, זאת אומרת, זה תמיד היה, אבל זה תמיד היה, הם אף פעם לא קיבלו מקום במיינסטרים, שהיית פותח את הרדיו ושומע אותם שוב ושוב ושוב. אבל פתאום אתה רואה דבר שלא היה כמותו, שבפנוכו של המיינסטרים הישראלי, נכנסה מוזיקה, שהיא מוזיקה רוחנית, והיא מוזיקה יהודית. כלומר, היא לא רק מתכתבת עם המסורת, היא ברוב המקרים צומחת מתוך המסורת. עכשיו אני רק אעשה איזה כוכבית קטנה, בגלל שזה נושא באמת גדול, ואני כבר רואה את כל ההערות שאפשר להעיר על זה, אז כמובן היה אפשר להגיד, רגע, מה אתה מתעלם מכל אברהם פריד, ומרדכי בן דוד, ושווקי, וזה, נכון, אני מתעלם מהם, כי זה לא... מה שהם עשו, זה פופ חרדי. כלומר, הם לקחו בדרך כלל מה שקורה במוזיקה החרדית, כן? אם כי גם שם יש התפתחויות מעניינות לפעמים, אבל פשוט גם כולם, הרובם, כמעט כולם מארצות הברית, נכון? שלושת רבעי מארצות הברית, אבל מה שעושים בדרך כלל זה לוקחים מנגינות פופ חילוניות, מדביקים עליהם פסוקים, וככה יוצא מוזיקה חרדית, בדרך כלל, מודרנית. לא מציאה גדולה, בוא נגיד ככה. אם ככה נראית הנבואה, חכם עדיף מנביא. אבל... מה? אז נכון, גם רב שלמה קרליבך עושה משהו מאוד גדול, כי רב שלמה קרליבך מחיה את התפילות. אבל סיום, הוא לא יוצר גדול. זאת אומרת, הוא לא מביא משהו חדש, הוא מלחין את התפילות. נכון, הוא עוד לא בשלב שהביא לנו תוכן חדש, יצירה. לא מביא לנו תוכן חדש, יצירה. ופתאום, ב-10-15 שנה האחרונות, אנחנו פוגשים מלא יוצרים שהם יוצרים, או לא הייתי אומר מלא, כמו שהם חודרים, לטופ של הטופ של המיינסטרים הישראלי. שזה אנשים כמו מה שכולנו מכירים ושומעים חנן בן ארי ו... מה?
שמובע,
זה, אולי נגיע לזה בזה מילה, אבל זה התאבכות של שתות הופעות, אבל ישי ריבו, נתן גושן, עקיבא, תורג'מן, כן, כל הדברים האלו, אביתר בנאי שהוא חוזר בתשובה, הוא לא הדוגמה הקלאסית, כי הוא היה לפני זה זמר אולטרה חילוני, כן, שעשה מוזיקה מצוינת, יש לומר הרבה יותר טובה, ממה שהוא עשה אחר כך שהוא נהיה דתי. אם כי לאחרונה הוא קצת חוזר בתשובה על זה, אבל המוזיקה הראשונה הרבה יותר טובה, לא משנה. בקיצור, מי שרוצה לשמוע את השירים הטובים של אביתר בנאי, עדיף לשמוע את אלה שלפני שהוא חזר בתשובה. ולא רק את יש לי סיכוי להינצל, שזה שיר מדהים, ויש גם אחרים. על כל פנים, למה אני אומר את זה? כי... ואז כאילו אנחנו, ואז רואים את זה בחוש, קודם כל רואים, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. אתה רואה לפעמים, זה פשוט דבר מדהים, לראות אנשים שגדלו כחילונים לחלוטין, באמת, בלי שום מסורת, שהחיבור שלהם במסורת הוא דרך גלגלץ. בסדר? זה, כשלעצמו, זה דבר בלתי נתפס, כאילו, בסדר? דבר שאי אפשר להבין אותו בכלל. אני גם חושב שאנחנו לא מבינים את ההיקפים של כמה זה מחזיר אנשים בתשובה ומקרב אותם הקדוש ברוך הוא. אבל אז, אני אגיד לכם מה זה מטריד אותי, כי אז, זאת אומרת, על כל מה שאמרתי עכשיו אפשר להסכים. אפשר גם לא. אבל אפשר להגיד, רגע, השמות האלה שאמרת הם מפוקפקים למאדרים. כי בעצם, והאמת היא, שאני רוצה לדבר גם קצת על זה. אני רואה שהזמן רץ מהר, אז אני מנסה לרוץ יותר מהר ממנו. כי אומרים, זה לא, אתה רואה מה קורה, הדוסים האלה שמתחילים לכתוב שירים, הם קצת מצליחים והם מיד מתפרקים. ובכלל, יש פה דבר יותר גרוע. כי למה זה בכלל קורה? מה קורה פה? זה לא שהמוזיקה הזאת מקרבת אותנו לנבואה. זה שיש פה סך הכל תהליך של התמערבות. כלומר, למה אנשים היום, ואני אומר את זה, זה משפט חריף, ואני עומד מאחורה, המוזיקאים האלה שהזכרתי, הם משפיעים על הציבור הדתי, הנוער שלנו, פי אלף מהרבנים. פי אלף מהרבנים. למה? אז אתה יכול להגיד, מה שניסיתי להגיד כל השיעור הזה עד עכשיו, כי אנחנו עוברים מחוכמה לנבואה, חזרה. אתה יכול להגיד, תשובה נוספת, שגם היא נכונה, לדעתי. לדעתי שתי התשובות נכונות. אבל אתה יכול להגיד, כי אנחנו נהיינו ממש ממש עמוק בתוך האיכסה של תרבות המערב, ואין לנו כוח לשמוע שיעור תורה של שעה, ואנחנו רוצים לקבל מסרים בשיר של 3.5 דקות. מה נכון? שניהם נכונים. זאת אומרת, תמיד שואלים בקדושה, יש עם זה איזה קליפה מתלהבה, וזה, תמיד. אבל השאלה מה חשוב? השאלה מה חשוב כאן? איזה מקום חשוב? ובעצם עכשיו אולי זה הזמן, זמן טוב כבר להגיד, מאיפה בא לי הרעיון של השיעור הזה, כי ראיתי, יש איזה אחד, פרופסור שלום צדיק, שהוא עוסק בפילוסופיה יהודית רדיקלית, יש לי גם מה להגיד על זה, אבל זה לא הנושא של היום, אבל הוא עשה סרטון, של איזה 8 דקות, על למה אנשים שמצליחים נהיים דתל"שים. ושם תמונה של חנן בן ארי, והוא מדבר עליו כל ה8 דקות האלה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, זה בושה וחרפה שאדם שהוא פרופסור באוניברסיטה עושה סרטון הנושא כזה של 8 דקות. כן? כאילו לנתח מישהו ב8 דקות זה פשוט חוסר כבוד טוטלי. כן? אבל חוץ מזה, הניתוח שלו כל כך מביך, שראיתי את זה ואמרתי, אני חייב לדבר על זה, להגיד מה אני חושב על זה. כי זה פשוט היה נורא והיום, כי הוא בעצם אמר, מה קרה? הוא דיבר על חנן בן ארי, אני מאוד אוהב את חנן בן ארי. אני חושב שחנן בן ארי עושה מוזיקה מדהימה. באמת, אני חושב שהוא עושה מוזיקה יהודית מדהימה. אני חושב שחנן בן ארי מקרב אותנו לנבואה. כן? עכשיו תגידו, מה ואין בעיות? לא יודע. תשאלו אחרים את השאלות על הבעיות. אני לא שם לב, כי אני נורא נורא אוהב את חנן בן ארי. אני חושב שעושה דברים מדהימים, באמת. אני חושב שכל המוזיקאים האלה עושים דברים מדהימים. כל אחד עושה משהו אחר. אבל בוא נדבר מילה אחת על חנן בן ארי, אחרי זה נדבר אולי גם קצת על השאר, בקצת זמן שישאר. אז הפרופסור הזה אומר, מה קרה לחנן בן ארי? הוא איבד את האידיאולוגיה הדתית שלו, הוא איבד את האידיאולוגיה, ולכן הוא איבד את האמונה באלוהים. הוא רצה לצאת מהמגזר הדתי, ולכן הוא נחלש ברוחניות. כן? אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. באמת, אבל מי שחושב שאפשר להיות נביא עם כיפה סרוגה, לא, לא בפועל, הנה, גם אני עם כיפה סרוגה, גם תראו, אתם רואים, שלא תגידו, בסדר? אבל מי שחושב שאפשר להיות נביא מגזרי, הוא באמת לא יודע מה הוא למד שיצר אצלו אלוהים כל כך קטן ועלוב, כן? מי שחושב שבשביל להיות דתי צריך אידיאולוגיה כזאת ואחרת שאסור לך לנטוש אותה, זה פשוט באמת, זה הקטנת כל מה שאפשר להגיד על אמונת ישראל. ומי שחושב שמאבדים את האלוהים בדרך מהשומרון ופרדס חנה, כמו שהפרופסור המכובד הזה אמר, אני לא יודע כמה פילוסופיה צריך ללמוד כדי להגיע למחשבות של כאלה מוחין דקטנות. כן, ואני אוהב פילוסופיה, עמדתי פילוסופיה, גם באוניברסיטה, אבל אני לא מבין את זה. ואז הוא אמר משפט ששאיר אותי לרצפה. הוא אמר, למה חנן בן ארי עזב את הקדוש ברוך הוא, שזה עוד פעם, זה גסות רוח, תגיד, זה הסרטון הזה, אני לא ממליץ לראות אותו, לא בגלל התוכן שלו, אני תמיד ממליץ להתמודד עם אנשים שחושבים אחרת מאיתנו, פשוט בגלל שזה לשון הרע. פשוט נטו לשון הרע, מדבר בן אדם אחר, תשע, לשון הרע, שתגידו, אני עושה לו אותו דבר, כן, אבל כי אני צריך להחזיר לו, צריך לענות על זה, כן? זאת אומרת, אני לא מנתח את האישיות שלו ואת המאמרים שהוא כתב בזה, אני מדבר על מה שהוא אמר על מישהו אחר. לא יודע מי הוא ומה הוא, והוא דווקא נראה לי אדם מאוד מאוד חכם. אבל הוא אמר, מה קרה לחנן בן ארי, וכאן הוא הכניס את העובדה שהוא בעצמו פילוסוף כזה, הוא אמר, בעצם היה לו מושג ילדותי של אלוהות, כי הוא היה ילד. ואז הוא התבגר, והמושג של האלוהות נשאר ילדותי. ולכן הוא עזב את ה... הוא התרחק מהדת. אני לא יודע מאיפה התחיל לענות לזה, אבל אני אגיד, נדמה לי שאחד מהאנשים שמצליחים לדברר את הקשיים של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, של מה הוא עבורנו, בדור שלנו זה חנן בן ארי, אבל מעבר לזה אני רוצה לומר, שאני לא חושב שהוא בכלל מתחיל להבין אותו, אתם מבינים? אני חושב שזו דוגמה מצוינת לזה שפילוסוף לא יכול להבין נביא. למה? וחנן בן ארי הוא לא נביא, במובן ה... כן, שלא יהיה... אני כבר צופה את התגובות ביוטיוב, אבל... כי בעצם מה שהוא עושה, היצירה שהוא יוצר, היא הביאה משהו כל כך עוצמתי לעולם, שההתמודדות איתו היא משהו שאנחנו לא בטוח יכולים להעריך אותו. מה הכוונה? הייתם פעם בהופעה? הייתם פעם בהופעה של זמר גדול? אתה נכנס ותחשוב, תנסו שני כנס לעיניים של הזמר. אתה מגיע לבמה, ופתאום מאות או אלפי אנשים, כל מה שהם רוצים בחיים זה אותך. נכון? אתה כאילו, אתה נהיה אלוהים. אתה עובר חוויה שהיא מטלטלת את כל כולך, ואז אתה צריך לחזור הביתה, ואשתך אומרת לך, אתה יודע שלא שתפת כלים? ותראה איזה בלגן נשארת פה לפני שיצאת. ומשה, יש לו חום 38. אתה תשאר בלילה, כי אני איתם כבר כמה שעות לבד, בזמן שאתה הלכת לאיפה שלא היית בו. זאת אומרת, הפער בתודעה בין האין סוף שנותנים לך לבין המוחין דקטנות של לחזור לחיים עצמם, הוא אותו פער שרואים אותו בתנך בין נביא שפוגש את הקדוש ברוך הוא ואחרי זה צריך ללכת להסתדר בחיים.
זה כל איש ציבור
בולה. נכון. נכון, אבל כאן זה ממש, זה דומה, בדיוק, זה כאילו, זה ממש הורג אותך, כי זה באסטרואידים.
ברור שההרצה לזמרים היא הכי גדולה מכל
הארץ. חד משמעית, חד משמעית, אבל אני אגיד יותר מזה, אפילו אנחנו, רבנים, כן, אפילו רבנים קטנים כמוני, חווים את זה בקטן. אז אני אומר, אז אנשים, וזה חוויה קשה מאוד, חוויה קשה מאוד. זאת אומרת, לחזור ממקום, שבו כולם מקשיבים לך, והם רוצים לדעת מה יש לך להגיד. ואתה הכוכב. ואז פתאום אתה צריך להגיע הביתה, והילד שלך בן השנה וחצי אומר לך, אבא, 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 אני רוצה מים. עכשיו, אני אומר, רגע, ואני לומד, לא, לא, הוא רוצה מים עכשיו, זה ממש לא מעניין אותו מה אתה עושה. ממש לא חשוב לו, הוא גם כועס עליך, למה באת מאוחר? למה באתי מאוחר? כי דיברתי דברי אלוהים חיים, כי כולם רצו לשמוע אותי. כן, אבל הייתי צמא במיטה, לא היה אף אחד לתת לי. זאת אומרת, זה פער אדיר, זה פער אדיר. וכל שכן שאתה כוכב ענק כזה, שכאילו באמת קשה להרחיב את הנפש במקום שיכולה להכיל את זה, קשה בורח הבלתי אפשרי, שאין לנו בכלל התחלה של יכולת לשפוט מה אתה עובר. אין לנו התחלה של יכולת לשפוט את זה. מה אתה עובר כשאתה נמצא בסיטואציה הזאת. לכן המשפט המטופש הזה שהוא יגיד, אבל למה אתה יצאת מהמגזר? למה יצאת מהמגזר? אתה מדבר עם האלוהים, בטוח שאתה יצא מהמגזר. כן, השאלה היא, זה שאתה עוד מחזיק משהו, זה דבר מדהים. זה שיש לך עוד יראת שמיים, זה כמו צדיק יסוד עולם. זה דבר מדהים בעיני. ולכן, כאילו, מי שמביא חידוש, וזה כאן צריך להבין, זה נקודה, לא יודע אם אני צריך להעביר את זה טוב, אבל מי שמביא חידוש לעולם, ההתמודדות שלו היא כזאת שאדם רגיל, לדעתי, לא יכול להתחיל להבין אותה. לא יכול להתחיל להבין מה עובר עליו, ולכן, בשום פעמים ואופן, אתה לא יכול לשפוט אותו בכלים שאתה שופט את עצמך. כי אתה צריך להבין שהניסיונות שלך הם דבר פעות שבפעותים, והניסיונות שלך הם דבר ענק, לעומת מה שהאדם הזה חווה. ולכן, כשאני מסתכל על זה, אני בכלל לא מצליח לבחון את זה בעין כזאת. זאת אומרת, השאלה, למה אנשים שמתפרסמים מדתלשים, היא לא שאלה בכלל. השאלה היא למה הם נשארים דתיים. והתשובה היא כנראה שיש להם אמונה כזאת חזקה, שהם מוכנים לוותר על כל כך הרבה, כדי להישאר עדיין קרובים לקדוש ברוך הוא ולעשות מה שהם עושים. כי הם לא צריכים את ה... הם לא צריכים אותנו. זה בטח לא הסיפור. בסדר, כי אנשים כמו בסדר גודל של חנן בן ארי, נתן גושן, ישי ריבו, הם לא צריכים את הציבור הדתי-לאומי שזה. הם לא חייבים לקרוא את הכתבות שאנחנו כותבים להם באתרי רכילויות. שבצהובונים, שרבנים מתווכחים שם אם זה כן בסדר או לא בסדר, משהו, השיר החדש של הזמר האהוב הזה. ועדיין הם נשארים קרובים לקדוש ברוך הוא. ולכן אני אומר, אני רואה את זה, ומבחינתי זה דבר שהוא מצריך המון המון שאלות של התמודדות מחדש עם הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני רואה שאנחנו במעבר, בתקופת מעבר חריפה, אולי בשיא, אולי בעין הסערה, של לעבור מחוכמה לנבואה. ומכיוון שאנחנו עוברים מחוכמה לנבואה, אנחנו חייבים שיהיה לנו את ההתמודדויות האלה מצד אחד, זאת אומרת, השברים חייבים להיות, אבל אנחנו חייבים גם להסתכל ולהבין את האור הגדול שיש בזה. כי מה לעשות? עובדה שזה מצליח לגעת בעם ישראל כמו שאף תורה שגרתית ורגילה לא מצליחה. וגם בתוך זה יש הרבה מה להרחיב, יש הרבה דרכים לעשות את זה. זאת אומרת, לא דומה חנן בן ארי לישי ריבו, נכון, נתן גושן, כל אחד עושה משהו אחר. אני רוצה את הדוגמאות האלה כי זה מי שהכי אוהב, כן? לישי ריבו למשל, יש לו קול של מלאך, יש לו קול כל כך יפה, נכון? אין קול יפה כזה בעולם, אין קול. זה ברור שזה שירת המלאכים, זה דבר מדהים, כאילו. עכשיו, אבל הוא מצד שני, הוא מיוטף, הוא רך, הוא לא... זאת אומרת, הוא לא מתמודד עם השברים, עם הקשיים. עם מה הוא מתמודד? הוא מתמודד עם הרצון להחזיק אמונה גבוהה ומחוברת וטובה ועם יחס בריא ונעים לקדוש ברוך הוא. זה דבר אדיר. אני פחות אוהב את זה, הילדים שנתים על זה. באמת, כל היום שומעים את זה, בגלל זה אולי, אבל הכל שלו, אי אפשר לא להתפעל מזה, ואי אפשר לא להתפעל מזה, שעם ישראל שומע את זה, זה דבר מדהים. זאת אומרת, הוא עשה משהו, כמה אנחנו רוצים שישמעו דברי תורה בעם ישראל? כמה? ואנחנו לא מצליחים כל כך כמו שהוא מצליח. הוא הפך את זה למשהו שחדר לכל מקום. וזה דבר מדהים. אני באמת חושב שזו נקודה שאנחנו צריכים להכיר בה. גם בקושי, אבל גם בהתפרצות של זה ובהתפרצות של זה, ולדעת להעריך את זה, א' כל לדעת להעריך את זה. ב' לדעת לאהוב את זה, וג' להאמין בזה מאוד. אני חסיד דגול של זה, כאילו. אני חסיד דגול של זה ש... ואני לא מדבר. אני מדבר על בעלי תשובה שעושים מוזיקה, שזה... כן? זה... עוד משהו שהוא עוד יותר יכול להגיע לקהלים. כי לפעמים עושים מוזיקה עם גוון חילוני שמדבר בשפה יהודית, כמו נתן גושן, למשל, שעושה מוזיקה שהווייב שלה הוא לא דתי. זאת אומרת, חנן בן ארי, הוא לוקח את הסוגיות שדיברנו עליהן בבית מדרש בשיעור א', והפך אותן לדיונים של כלל ישראל, נכון? שהוא שר על מצב מאמר הדור, כן? שהוא הופך את מאמר הדור לשיר. זאת אומרת, זה שיר שבעצם אומר את כל מה שדיברנו עליו בישיבה, הוא מכניס לנו את זה, אבל פתאום כולם שומעים את זה. פתאום זה ברדיו, כן? לא בפינת קפה של ישיבת ההסדר ערד, כן? ואיש הריבו הוא מחזק אותנו, הוא מכניס יהדות. אבל מישהו כמו נתן גושן, שאני מאוד אוהב אותו, אולי הכי אוהב אותו, הוא בעצם עושה מוזיקה חילונית, הוא לא עושה מוזיקה דתית. וזה עוד יותר טוב, זה עוד יותר טוב. זאת מוזיקה חילונית עם תוכן רוחני יהודי, זה כאילו, זה מדרגה אחת מעל לכל מה שאנחנו מדברים בכלל, כן? זה להכניס את זה לתשתית של התשתית של, של העולם הישראלי הגדול. גם שולי רן דבר שינוי כזה, שהוא נכנס לתוכן יהודי, יש לו שיר יפהפה עם אמיר דדון, שיר יפהפה, איך קוראים לזה, אתה בטוח תדע? בן כל השחול, זהו אחי השם של השיר, אבל גם הוא נכנס לכיוון הזה. אבל אני חושב, עוד פעם, ואני יכול לדבר על זה שעות, כי אני חושב שזה דבר יסודי, ואני חושב מה שהייתי רוצה שנצא ממנו מעבר לשאלה, אני מוכן להשאיר את זה כשאלה לאנשים, לי זה לא שאלה, אני מוכן להשאיר את זה כשאלה בשבילכם, כי יכול להיות שלא השתכנעתם, לשאלה האם זה באמת מעיד על איזשהו משהו של התפתחות הנבואה, מעבר לזה אני רוצה גם לצאת עם ההבנה כמה אנחנו, כמה זה התמודדות גדולה שלא הייתה כמותה, שעולים ככה מדרגה. עכשיו בגלל שאתה חבדניק ואתה מסתכל עליי, אני רוצה להגיד משהו, רציתי, שכחתי שאני רוצה להגיד, את זה. אמרתי את זה במקום אחר בשיעור, וכולם כעסו, אמרו לי, למה אתה עושה פרובוקציות? אז אמרתי את זה, אני חייב להגיד את זה גם פה. בגלל שאתה חבדניק, אז נגיד את זה לך. כשעברתי שיעור כזה במקום אחר, אז אמרו לי, לבחורי ישיבה, אמרו לי, אבל זה לא קדוש. זאת אומרת, ההבדל הגדול בין שירים של חנן בן ארי ונתן גושן, לבין קדושה ובין לימוד תורה, זה שלימוד תורה זה קדוש. ושירים של חנן בן ארי הם לא קדושים. בסדר, צריך לדעת להבחין בין קצות החושן לנתן גושן, כן? צריך לשים את זה, איזה... ואז אמרתי להם, אז מה קדוש? מה קדוש? יש מוזיקה קדושה? אמרו לי, כן. אמרתי, נו, ספרו לי עליה. אז אמרו לי בהתחלה, המוזיקה שדוד המלך עשה. אמרתי, זה נהדר. מישהו יכול לנגן לי אותה? אני לא מוזיקאי דגול. אבל תשמיעו לי משהו, אמרו לי לא. אבל אז אמרו לי, הניגונים של בר נתניה, זה קדוש. זה קדוש. טוב, אז אני אמרתי שלדעתי חנן בן ארי זה מדרגה אחת מעל. בסדר? אני אגיד למה. כי הניגונים של בר נתניה שהם קדושים, הם נהדרים, הם מדהימים. אני אוהב את זה. אני אוהב את המוזיקה החבדית, בכלל, אני אוהב מוזיקה חסידית מאוד. אני לא שומע את זה ביום יום, כי יש דברים יותר טובים לשמוע, אבל אני אוהב את זה. באמת, אני אוהב את זה. זה היה מוזיקה של חוץ לארץ. זאת אומרת שבגלות, זה היה שיא היצירה של הגלות. אנחנו שבעה אחת קדימה, אנחנו יוצרים יצירה ישראלית חדשה. זאת אומרת, זה לא היה. לא לקחת ניגונים של הגויים ולעשות אותם קצת אחרת. לעשות משהו חדש לגמרי, כן. מה? הכל מושפע מהכל, אבל יש פה את היכולת לעשות משהו שקשור לחיים הישראלים שלנו. אתה מבין? זה לא היה. זה לא היה. לא היינו בארץ ישראל. לא הייתה לנו את האופציה ליצור יצירה ישראלית מקורית 2000 שנה, וכשהיא הגיעה, לקח לנו 70 שנה עד שזה יפרוץ. ועכשיו זה פורץ בגדול. ואני אומר, איזה יופי. איזה יופי. זה דבר מדהים. זה דבר שאין בעולם כמותו. זאת אומרת, יש צד מדהים בלראות זוג של חילונים שר בעל פה את כל השירים של איש העירי בו כשמגיעים להופעה שלו. אבל גם יש צד מדהים בלראות אנשים יראי שמיים שהמוזיקה מעוררת אותם כל כך במדרגה של אהבת השם ושירת השם שלא הייתה להם לפני זה רק דרך לימוד תורה. כן? ואני חושב שזה דבר שהוא יש בו בשורה אדירה שצריך להתעסק בו הרבה יותר משהו מתעסקים בו מהכיוון הזה. לא רק מהכיוון למה חנן בן ארי או כל אחד או נתן גושן למה הכניסו או את אבית ארבנאי בזמן האחרון היה הרבה דיונים על למה הם הכניסו איזה משפט שלא היינו אומרים אותו בישיבה בסדר שיינינג. כן? זה הרבה פחות מעניין אותי. זה לא חשוב. אם יש מישהו שזה חשוב לו, על הכיפה. אבל לי זה לא חשוב. אז תכף יהיה זמן שאלות, אבל אני רק אסכם, כדי שמי שרוצה לסיים, יסכם, כי אני כבר מדבר המון, אז אני אסכם במשפט אחד ואני אגיד, אני חושב שזה בשורה גדולה. אני חושב שזה בשורה גדולה, לא שלי, אני כלום פה. כלומר, אני חושב שהבשורה הגדולה זה מה שקורה איתנו ב-10-15 שנה האחרונות, ושצריך להתבודן בזה יותר מנקודת מבט של התהליך הגדול, ולא של מה שכותבים בעיתונים מחר בבוקר. ברוכים תהיו.